פותחים ספר חדש, ספר ויקרא, ויש לנו את פרשת זכור, אחד מארבע פרשיות מיוחדת, פרשת זכור, לא רק בגלל התררם הגדול שעושים בישיבה, אלא יותר מצד התוקף ההלכתי שלה. אנחנו יודעים שמשה רבנו תיקן להם בישראל לקרוא בתורה, והקריאה הזאת שאנחנו קוראים כל שבת, התוקף שלה הוא מדי רבנן. אבל יש פרשה בתורה שהתוקף והחיוב שלה הוא מדאורייתא, ועד כדי כך בספר שולחן ערוך בהלכות פורים, שאם יש איזה יהודי שנמצא באיזשהו כפר, שבאיזה יישוב שאינו מניין, הוא מחויב לבוא לסדרות ולשבות פה בעיר כדי שיוכל לשמוע את קריאת מגילה, את קריאת זכור, ולצאת לבית פעמים דאורי. ככה פוסק השולחן. אז לפני שנדבר קצת על פרשת זכור, כשמתחילים ללמוד את פרשת ויקרא ואת עניין הקורבנות, לצערנו יורד איזה מסך בינינו לבין הפסוקים, בינינו לבין הפרשיות. אנחנו מצפים ומייחלים לבניין בית המקדש, אבל יש איזה ריחוק לצערנו בינינו לבין הכתובים, לבין הפרשיות, לבין הרעיונות. לפני כמה שנים הזדמן לי קטע מתלמיד חבר של הרמב"ן, קראו לו רבי יצחק במין עכו. אני חבר של הרמב"ן, אני לא יודע מה זה רמב"ן, מפחיד. רמב"ן, חרדת העומר של רמב"ן, זה היסוד של כל הראשונים, כל מה שאנחנו רואים בפירוט של הראשונים בתלמוד, רשב"א וריטב"א ור"ן, היסוד של כולם זה דברי הרמב"ן, ולפעמים דבריו אפילו מתפרשים בשני כיוונים, בשני סגנונות של אותו דברים שלו, כל אחד מושך אותו לכיוון אחד. רמב"ן, רמב"ן, רמב"ן על התורה בכלל, ברור, כמה יסודות באמונה יש בו. אז תלמיד חבר של הרמב"ן, מה הוא מעלה על נס בספר שלו? את השאלה הזאת על הקורבנות. מה הקטע שלכם הקורבנות? הוא לא שואל את זה בצורה כזאת, אבל כמעט בשאלה כזאת, ואפילו עוד תחזק. מנהל לכם, כי הוא לא מבין מה קורה פה. לוקחים בהמה, שוחטים אותה, מזים את הדם שלה, שורפים אותה. זה נקרא ריח ניחוח להשם? זה דבר שיכול לקיים את העולם, שהקורבנות מקיימים את העולם? זה דבר שכתוב עליו שאילו אומות העולם היו יודעים כמה האורה יורדת לעולם כתוצאה מבית המקדש, לא היו מחריבים אותו? הוא אומר, מה קורה פה? אני לא מבין. מה יש בכם בקורבנות? ככה שואל יצחק בן יעקב, תלמיד חבר של הרמב"ם. והוא עונה, רבותיי, משל, וואי, איזה משל מיוחד מאוד המשל שלך. הוא יכול לעזור לנו ולהכניס אותנו קצת יותר לתוך העולם הזה של הקורבן. בלי משל, לאיזה עיר שכל התושבים שלה, בלי קשר אלינו, כן? כל התושבים עזבו את העיר ונשאר בעיר ילד אחד קטן בלבד, וכדי לשרוד היה אוכל צמחים ואפר. לימים, אחרי הרבה שנים, מזדמן לעיר זוג טרי, כמו שאומרים אצלנו, שמחה גדולה. הוא מסתכל עליהם, הוא רואה אותם שהם חיים ביחד באיזה בית, והם מתנהגים כמו שבעל ואישה מתנהגים. הם לא שמעו אולי על זה שצערנו גם זה צריך תשובה. בעל ואישה לא צריכים להראות את היחס, הקרבה שלהם לפני הציבור. יש בזה צניעות, צניעות ותאווה גדולה במי שזה ואישה, צריכים להראות את זה בתוך הבית. אבל יש כאלה מטיילים בתוך הרחובות, נכון, מותר להם, אבל יש צניעות בעולם. יש גמרא בסנהדרין שאומרת שזוג שנהגו ברשות הרבים, חילקו אותה, חילקו אותה ברשות הרבים. הוא רואה אותה מתנהגים כמו איש ואישה, הוא סלד מכל מה שאומר. מה זה קורה? הוא לא רגיל, הוא רגיל לכל, הוא כמו איזה מוגלי כזה שחי עם החיות ביער. פתאום הוא רואה חיים בצורה, ואז הוא התחיל לצחוק עליהם ולקלל אותם, תלכו מפה, תסתכלו, מה אתם עושים? חייבה מתי הבית? הוא לא מבין מה קורה פה. הולכים להקים פה את כל המקום הזה שהוא נחרב, הולכים להקים אותו, הולכים להחיות אותו על ידי הזוג הזה. מה שאתה רואה זה החיים, רק הוא במשקפיים שלו, בריאות שלו, הוא לא מבין מה זה. אומר רבי יצחק במנעקו, זה הקורבנות. אתה רואה שחיטה, אתה רואה דם, אתה רואה שורפים פה. מה את הדבר הזה? זה החיים. הקורבנות הם מקיימים את העולם. תבין את זה. וזה משל שבאמת נותן לך פתח להיכנס לתוך העולם הזה. אתה תחשב את עצמך פה סדרות תרשים וידלת כמו אותו מוגלי הזה שם שרואה את הזוג הזה שמגיע. מה זה הדבר הזה? קח אותו. זה חיסרון הוא אצלנו, במבט שלנו, בהסתכלות שלנו, לא בקורבן עצמו. יש עוד כמה פירושים בראשונים לבאר את הסוד של הקורבן. אתם יודעים מה זה רמב״ם ראשי תיבות? מה? אומר טוב, רמב״ם ראשי תיבות, ראש מדברים בכל מקום. רבותיי, כל נושא הלכתי, השקפתי, נבואי, הכל הרמב״ם. רפואי, רמב״ם. כל דבר בית מקדש, רמב״ם. שקפים, רמב״ם. כל נושא שקיים ועוד קיים, יש עליו מה לדבר ברמב"ם, לא יאומן. ואל תחשבו שהוא היה איזה מתבודד כזה, חי באיזשהו מקום, כל היום עם הספרים שלו, ערימת ספרים ולא. רבותיי, חוץ מזה שהוא היה רופא אצל המלך, הוא היה מקבל את אנשי קהילתו יהודים. יודעים באיזה מצב? מצב מאוזן. זוכר, הוא מקבל אותו. מה זה? מה זה? מה זה? אישות נפלאה. נפלאה! רק תיכנסו פה לתוך הספרייה. הספרייה שלנו פה היא קטנה מאוד. מאוד קטנה. כל הספרים זה כלום, זה מה, טיפה בים. טיפה בים לעומת ארון הספרים היהודי. יש פה מחלקה שלמה של מפרשים על הרמב״ם. לא יודע כמה יש 200, 300, 400 מפרשים. הלכה אחת של הרמב״ם, 400-300 מפרשים. זה לא נכון, זה לא רגיל. לא רגיל! זה הרמב״ם. טוב שאני עושה את ההקדמה הזאת. תכף תשמעו למה. הרמב״ם כותב, וזה רעיון שהוא צריך לקחת אותו גם לעבודת השם שלנו. הרמב״ם אומר, אי אפשר לאדם לעשות מהלכים קיצוניים בחיים שלי. אי אפשר לקחת בחור שיעור א', איך שהוא מגיע, אז חביבי, שלושה סדרים, כל סדר, 4 שעות, 4 בבוקר, 4 בצהריים, 4 בערב. תוך שבועיים מה קורה לו? או שהוא קורס, או שהוא מוריד את הכיפה, או שהוא הולך לצבא, לא יודע מה קורה לו. נכון שצבא זה לא טוב, צבא זה, זה מצויין, קודש קודשי, שולם בן מתי. אומר הרמב״ם, עם ישראל היו כל כך הרבה שנים תחת מצרים, תחת עבדות מצרים, תחת התפיסות האליליות שנמצאות במצרים, וזה חלחל, וזה השפיע, ונתן את אותותה, ונתן את הרושם שלו. עכשיו איך אתה לוקח אדם כזה, ואתה אומר לו, מהיום, תשמע, אתה לא עוסק בכל מה שהיית רגיל, תתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך? כך, ברגיל לעבוד עבודה זרה, להקל קורבנות לאלים, פתאום, עכשיו מה אתה עושה? מעביר אותו בסקל ה-180 מעלות. אי אפשר לעשות את זה, אומר הרמב״ם. צריך לבנות התפתחות מסודרת שלב אחרי שלב למדרגת החיים של עם ישראל. עבודת הקורבנות זה הדרך והמפתח שלהם להגיע לקדוש ברוך. ככה לומד הרמב״ם. רבותיי, רמב״ן כותב על דבריו של הרמב״ם דברים מפחידים. אני אמרתי, טוב שעשיתי הקדמה לרמב״ם, שנבין מי זה הרמב״ם. נשמע את הרמב״ם, לא לזלזל בכבודו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, דבריו דברי הווי. איך כותב הרמב״ם? טוב, על ידי הרמב״ם, דברי הווי. הפך את שולחן השם לשולחן מגועל, רק כדי להוציא מליבם של עובדי עבודה זרה. זה כל תכלית הקורבנות? אומר הרמב״ם! אצל האדם הראשון היה עבודה זרה? האדם הראשון הקים קורבנות? נוח היה עבודה זרה בתקופתו של נוח שיצא מהטבע? איך קורבנות זה עבודה זרה בכלל? לאדם הראשון היה עבודה זרה? רק הוא היה היחיד בעולם. אומר הרמב"ן, איך אפשר לומר על דבר שהוא רק רוצה להוציא מליבם של אותם עובדי עבודה זרה? אתה אומר, זה ריח מכוח להשם? לכן הרמב"ן מתנגד לדברי הרמב"ם נחרצות. הוא אומר, אין בעניין הקורבנות להוציא מדברי עבודה זרה. טעות. מחלוקת ראשונים איך להבין את הסוד של הקורבנות. הכל בסדר. אבל רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, יש רמב"ם שכותב שהקורבנות הם סוד נעלם. מה אני רואה? שגם אצל הרמב״ם עניין הקורבנות זה כמו איזה חוק כזה, כמו שטנז, כמו איזה בשר חלב כזה שאסור. גם הרמב״ם מודד הזה. נו, אז איך אנחנו נסביר את כל דברי הרמב״ם? בא רב מר שמחה מדווינס, בעל משך, ומנסה ליישב את דברי הרמב״ם. הוא רוצה לומר שיש לרמב״ם שני ממדים, יש קורבנות שהם כנגד העבודה זרה, ויש קורבנות שהם סוד גדול. הרמב״ם קורא לזה משהו אלקטורלי, ככה כותב, משהו חשמלי, משהו מגי, משהו מיסטי, מחבר עולמות. זה הקורבנות. יש דרך נוספת לומר שעניין הקורבנות, מביאים את הבן אדם לבית המקדש, הוא מתבונן ורואה את התהליך שעובר הבעל חי, וזה כן מוסר ולקח. אם אתה רואה מה עובר, מה עובר על הקורבן, אתה רואה? זה מה שיאמור להיות עליך, זה תחליף כביכול למה שיאמור להיות, וזה יבוא, יביא את האדם להתעוררות, לחזרה בתשובה. זה עניין הכל. ואולי דרך נוספת, והיא דרך מפליאה במיוחד. באותה בהמה היא ביטוי למשהו גשמי. האדם הוא משהו רוחני, משהו עליון. אמרנו תמיד שיש לאדם מאבק פנימי בין שני החלקים שלו, המהלך בין החלק הרוחני שבו לבין החלק הגשמי שלו. מי בראש? מי משועבד למי? החלק הרוחני לגשמי, או הגשמי הוא תופס את המקום של הרוחני? זה העניין. אבל זה מזרח את עצמו בפורים. מה קורה? כשהוא שותה את היין, מה מתעורר? איזה חלק מתעורר? כתוב בהלכה, אם אדם יודע שאם הוא ישתה הוא יבטל מצווה אחת אפילו דרבנן, לא ישתה. אין לך יותר לשתות חמות. אם אתה יודע בעצמך שאתה עתיד לבטל מצווה אחת ממצוות אפילו דרבנן, אל תשתה. אתה מאבד את פורים, לא הבנת מה זה פורים. יש לך טעות בהבנה מה זה קדושת פורים באמת. כל אותה שאתה לוקח את הקורבן, אתה לוקח את החלק הגשמי, אתה שוחט אותו, וזה יחלק כך לכל ההתנהלות החיים. לקח את החלק הגשמי, החלק הגשמי אף הכוונה דאגה לפרטיות שלי, דאגה לעולם הזה שלי, להתאבטנות שלי, את זה אתה שוחט, את זה אתה מקריב, ואתה מתרומם ונותן מקום לצד הרוחני שבך לפעול וננהל לך את החיים. זה הסוד של הקורבן. אתה מקריב, את מה אתה מקריב? אתה מקריב את הצד החומרי, ומה שנשאר זה הצד הרוחני. זה טיפה כל מיני כיוונים, כל מיני חשיבים, כיווני חשיבה לצוהר הזה, לדבר הגדול הזה שאנחנו מתחילים איתו בעזרת השם שבת, לקרוא עוד מילה בעניין קריאת זכור. המלבין מתחכה קצת מה המניע של עמלק לבוא ולהילחם בארץ. אומר המלבין, בדרך כלל שיש מלחמה בין עמים, מה אומרים ביסוד המלחמה? למה? העם קם בבוקר לארגן את הצבא ויוצא כנגד העם. אומר המלבין, יש מלחמות שמלחמים על שטח, גבול. אחד רוצה יותר שטח, השני רוצה את השטח הזה. יש ויכוח על השטח, מי ייקח את השטח הזה? יש מלחמות שהן מלחמות דת, יש כל מיני סוגי מלחמות. על מה הגיע עמלק אל עם ישראל להילחם? אומר המלבין, בוא ננתח מה היה לנו שם, מה היה שם בביקור. עם ישראל יוצא ממצרים לקראת מתן תורה, לקראת ארץ ישראל, פתאום משום מקום ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ביופיו. מאיפה צצת? מאיפה התעוררת לבוא לפה? אנחנו גובלים איתך בחבל ארץ, אנחנו יש לנו חוב, לקחנו לך משהו, על מה אתה נלחם בנו? מה הסיבה? מה היסוד? ספר החינוך כותב שהשנאה הגדולה שלנו כלפי עמלק, מה יסודה ומה שורשה? אומר ספר החינוך, עם ישראל יצא ממצרים. תמיד אני מביא את הדברים של רחב, כאשר העלתה את שני המרגלים אליה על הגג ותתמנן בפשתי העץ הארוכות על הגג. היא כותבת שם, מספרת שם, שאתם לא יודעים איזה פחד נפל עליה. איזה פחד ממה? אתה היום קורה איזה אירוע היום בפוליטיקה באיזשהו מקום, מספרים עליו בעיתונות, כתבות ראשיות, אבל אחרי שבוע, אחרי חודש, כולנו אתם מדברים על האירוע שקרה לנו בשמחת תורה בתור אירוע חמור ביותר מזמן השואה. לא היה דבר, הייתם מאמינים שהיום מפורסם שבריטניה, מדינה נאורה, רוצה לבקר את מי? את המחבלים שנכנסים פה ביום שמחת תורה. רוצים לבדוק איתו, לבדוק ולדבר. אתם בסביב, בגילים. לא יומן. תופעה כזאת, מדינה נאורה, בריטניה, לא תגיד לי, אני יודע איזה מדינת אויב. רבותיי, עם ישראל יצאו ממצרים, אומר החינוך, נמשלו ישראל לאמבטיה מותחת. מי מתקרב? רחב אומרת, מה? אתם 40 שנה עבר מהאירוע הקודם. אנחנו חיים את האירוע, את 40 שנה האלה. 40 שנה עברו! אנחנו רועדים מכם. איזה השפעה הייתה לעם ישראל מהאירוע. ומי בא ומחליש ומקרה את העוצמה הזאת של עם ישראל? נכנס לבתיה הזו, קיבל קביעה דרגה 5, לא יודע איזה קביעה דרגה, אבל המים התקרו שקרחה בדרך, קרר אותך וקרר גם את ההשפעה שלך כלפי כל העולם. יוצא שהוא נתן את הבריסת רגל של כל האויבים שלנו לדורי דורות. תבין מה זה המלאק. עם יצא ממצרים, כתוב הנה כיסה את עין הארץ, מה אני עושה איתו? מפחיד. יצאו ממצרים, ניצחו את מצרים, את האימפריה המצרית. בא המלאק ואומר, אני אכנס בהם. וזה סלל את הדרך, מה שנקרא, הוא הקריב את עצמו בשביל שבעתיד כל המלחמות שלנו התחילו מפה. למה? הם ברי פגיעה. אני הפכתי אותם להיות ברי פגיעה. אני הראשון בהיסטוריה שעם ישראל יצא ממצרים, ולכן השנאה כלפיו היא לדורי דורות עד עולם. לא שוכחים את זה. לדור ודור מלחמה להשם העמלק מדור דור. לכן הזכור הזה של עמלק, כמו שהוא מגיע תמיד לפני דברים גדולים, לפני שעם ישראל מתעלים למדרגות מאוד גבוהות, הוא יורד, הוא יורד להחליש, הוא יורד להביא ספקות. מתי הוא הגיע? הוא הגיע לפני מתן תורה, לפני הדבר הכי גדול שקרה לעם ישראל. מתי עוד הוא הגיע? לפני מחשבות לקראת בית מקדש. עכשיו נקרא בהפטרה. ומתי הוא עוד פעם מגיע? מתי שרוצים לבנות בית המקדש השני, רוצים לעורר מחדש את הגאולה השנייה אחרי החורבן. אז הוא מגיע. מי ששם משקפיים נכונות עתיקת המגילה ולא קורא את זה כעוד איזה גזרה שיש עליו ישראל, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, הנה עוד מקום שבו עם ישראל נפגע. מי ששם משקפיים נכונות ומתבונן טוב על מה שהראה שם, הוא מבין שהמאבק הוא לקראת התקומה של עם ישראל, לקראת הבניין החדש של בית המקדש השני. רואים את זה מההתחלה ועד הסוף. איך שחשוורוש יושב על כס המלוכה שלו, הוא עושה מה שנקרא מסיבה, משתה של הכתרה. תגיד לי אורי, מתי עושים הכתרה? מתי ראש ממשלה הביא את כל הדינים ושמחים על הניצחון המוחץ? מתי? יום? שבוע? חודש? מתי הוא עושה משתה? שנה שלישית? מי עושה מסיבה אחרי 3 שנים שהוא כבר מלך? לא אומר דורשן? סתם, בלי עכשיו דרשות מיוחדות. שאת אני רוצה לראות את זה. רואות, אנחנו נמצאים בזמן שהוא נמצא בין בית ראשון לבין בית שני. זה הזמן שאנחנו נמצאים. ויותר קרובים לקראת בית שני. אוטוטו היו כבר דיבורים על מה? על הקמת בית המקדש. תעצרו את זה וכתבו דברי שטנה לעצור את התהליך. יוצא שהמהלך של המן במגילת אסתר הוא גם בא לעצור את התהליך של בניין בית המקדש, וזה גם יכול להסביר לנו למה הקפידה הגדולה על עם ישראל, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו בסדר, נהנו, הלכו קצת לשתות לאכול קצת בשר, חזרנו לכל היה קשה. הגמרא אומרת כרצון איש ואיש, רצונו של מרדכי ורצונו של המן, הכל היה גלת קשה. הרב מחפות ללא שום ספקות, נו, אז למה אתה מעניש אותם? הכל היה קשה. על מה הייתה השמחה? אני אומר, הקפידה הייתה על זה שנהנו מסעודתו, לא שאכלו. איפה אתה יכול לאכול? אבל שאתה נהנה ממה שקורה שם. ועל מה הייתה השמחה? זה היה האבן שמניחים על ארון הקבורה של בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר 70 שנה, לעם ישראל עדיין עוד לא יגלו. אז שמחים על זה שאין תקומה לעם ישראל. אתה שותף לזה? אתה נהנה מזה? אתה לא רוצה להיות מהאיש שחוזה את העתיד, את הגאולה? אז זה הייתה הקפידה, וזה הייתה הנשיקה. אז יוצא שפורים קשור בקשר ישיר לפרשת השבוע שלנו, פרשת ויקרא, לפרשת הקורבנות. יסוד אחד להם, המלאק, המן, באו לעצור את תהליך הבנייה של בית המקדש, ואילו פרשתנו היא פרשה שעוסקת הפוך בענייני הקורבנות, כמו שהסברנו עם הרמב״ם והרמב״ן והמנחת חינוך ורבי יצחק מניאקו. בעזרת השם שהפורים הזה יהיה לנו שמחה, ששון לכל בית ישראל. שבת שלום.